la 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 ya la 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 oh la 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 ya la 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 oh la 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 ya la 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 ya la 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 ka la la ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם, יברך אתכם עד בלי די. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נזכה לקרוא פרשת זכור, ובדורנו יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, גם בדור הקודם, שסבלנו מתגרת ידו של עמלק, בגרמניה, בכל אירופה, בפולין, איפה לא. לא רק מהעמלק עצמו, אלא מכל אלה ששרים למשמעתו. וגם אנחנו עכשיו ממש, ברגעים אלה ממש, מתמודדים עם קליפת עמלק שבאיראן, ממש שונאי ישראל. אבל אנחנו יכולים לרקוד, לרקוד, לרקוד. בפורים זה, בפורים ברוך השם, בזמנו יד עמלק הייתה קשה עלינו. ובדור הזה, ברוך השם, כל העמלקים האלה, הקדוש ברוך הוא קיפד את ראשם, החליש אותם, לא כמו שהחליש אותם בימי יהושע, שעוד נשארו, אלא הקדוש ברוך הוא מכה אותם מכה אחר מכה, במיוחד בשנה האחרונה של הקורונה, איראן קיבלה מכות נוראות. זהו, אנחנו רואים איך נחלש כוחו של עמלק ומתחזק כוחם של ישראל. אנחנו בשיעור הקרוב נלמד, נשתדל להתחזק, להבין איך מוחים קליפת עמלק, איך אנחנו בפועל היום במדינת ישראל מוחים את קליפת עמלק? איך פה בירושלים מוחים את קליפת עמלק? איך עושים את זה? אז יש דבר אחד פשוט. אנחנו יודעים שהתכונה של המן במגילה היא כעס, חמה. כל כך הוא כועס שזה פשוט מטורף. יש לו עושר אגדי, ויש לו כבוד בלי סוף, אבל אחד לא משתחווה לו, כל זה לא שווה לי. אני מוכן לסכן את הכל. אתלה אותו על עץ גבוה 50 אמה. הוא הרגיז אותי, אני אשרוף את כל היהודים. כעס בלתי נשלט. זעם בלתי נשלט. משהו מטורף. ואנחנו צריכים להיזהר שלא ידבק בנו מאומה מן החרם. כלום, כלום, כלום. אנחנו צריכים להיות כמו הרב אליהו. שמח, רגוע, שלם, מאיר פנים, אורה, שמחה, ששון, ככה. לא להרשות להיכנס לבית שלנו, כלום. כלום. אדם אמר את זה לעצמו, אדם אמר את זה לבני ביתו. ברוגע, בשובה ונחת יבשר. אנחנו יודעים שגם אחשוורוש נדבק ממנו, כן? כשהוא רואה שוושתי לא שומעת לו, והקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. מה, כועס, התפוצץ, מה, דרגו אותה. מחוקקים חוק למפרע, ועושים חוק על כל המדינה. למה הרגיזה אותו? הרגיזה אותו, 127 מדינות צריכות לסבול. ג'ננה, זה קליפת המן, זה קליפת עמלק, שהיא עוברת גם למי שעומד לידו. מי שעומד ליד הממוכן הוא המן, מי שעומד לידם הוא גם נדבק בשטות הזאת. דבר דומה אנחנו מוצאים אצל אצל נבוכדנצר, שהחריב את מקדש, כתוב שמה, יש שם כל פעם תיאורים על חלום שהוא חולם, הוא מתפוצץ, הוא כועס, זיווי, פניו משתנות, תרגות, כל אחרת מהכשפים, הוא הולך להרוג את כל חכמי בבל. למה? הם לא ידעו מה החלום שהוא חלם. למה איפה ידעו מה החלום? זה קליפת עמלק, צריכים להסיר אותה מאיתנו. איך? הנה, ליהודים, אתה אורה ושמחה, אדם מתמלא ביטחון, מתמלא שמחה, מתמלא חיוך, מתמלא נחת רוח, מתמלא אהבת השם. זה דרך אחת למחוק קליפת עמלק. אבל יש עוד דרך מאוד חשובה. פרשת זכור, בתורה מופיעה בכי תצא, אחרי שהתורה מזהירה על לא לזייף מעסקים, אל תרמה במשקולות, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה, לא יהיה לך איפה ואיפה, גדולה, אל תרמה במשקולות. משקולות זה דבר שרק אתה יודע, כן? שמת את המשקולת של הקילו, היא לא בדיוק, היא לא 960 גרם. אתה מכל אחד גונב 40 גרם, אף אחד לא יודע, אבל חכמנו אמרו, למה נשמחה פרשת משקולות, זיוף משקולות, לפרשת עמלק, לומר לך, זה מביא את זה. למה זה מביא את זה? למה זה מביא את זה? התשובה היא, יש משהו בעמלק שצריכים ללמוד אותו. עמלק הוא לא כופר בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, יש אלוקים. ודאי שיש אלוקים. שם. רם על כל גויים השם, רם בגימטריה עמלק, 240. הוא למעלה, הוא נמצא, פה אני. פה אני. ואם אנחנו חושבים שאלוקים נמצא בבית כנסת ולא נמצא בביזנס, חס ושלום, נדבקנו מאומה מהמחשבה הזאת של עמלק. המחשבה הזאת, שחלילה אלוקים לא נמצא, יש אתר פנוי ממנו, זו מחשבת עמלק. שהוא בשמיים, על השמיים כבודו. מי כאדוני אלוהינו המקביל לשווה את המשפיל לראות בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא גם בשמיים גם בארץ. הם חושבים רק בשמיים. אלהד אלהי הקאולה. אלוהי אלוהים למעלה, מה? הוא תעסק איתנו, הוא תעסק עם בני אדם. הוא התעסק עם הכוכבים, עם השמש, עם המאדים, עם היקום, לא איתי ואיתך. זה קטן עליו. כן? זה סיפור אחד, להבין מי זה קליפת עמלק. סיפור שני, מופיע בפרשת בשלח, גם כן שם מופיע מלחמת עמלק, שיהושע נלחם בעמלק, ושם כולנו מכירים את התיאור, מה מביא את עמלק, הסיפור של רפידים שהם שואלים בדיוק את אותה השאלה. מה הם שואלים? יש שם בקרבנו עם עין, הם לא כופרים בקדוש ברוך הוא. הם אומרים לו, למשה רבנו, שימו לב למשפט, כמה צדיקים הם. מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסוב. הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. מי ייתן מותנו ביד השם? הם גם צועקים אל השם לפני קריאת ים סוף. הם מזכירים את השם. הם רק אומרים, מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא עליון, הוא יוצא, אכפת לו להוציא אותנו ממצרים? זה מעניין אותו בכלל? זה אותה קליפה. אותה מחשבה שאומרת, יש השם, אבל הוא לא מתערב פה בעולם. להנהיג אותו, זו המחשבה שהייתה להם ברפידים, וזו המחשבה שהביאה להם את עמלק. אותה חשיבה, מתבשורת, אותה חשיבה. אותה חשיבה שאומרת, כן, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, לא מתעסק פה בעולם הזה. וזה דבר מעניין. יש, כולנו מכירים, יש פסוק שאומר על מלחמת עמלק, כי יד על כעשייה המלחמה להשם בעמלק מדור דור, נכון? כולנו מכירים את מה שכתוב ברש"י, מביא בשם חז"ל, למה כתוב כעשייה? כי שם השם לא שלם, לא יוד כבב, אלא רק יוד ה'. וגם לא כיסא, אלא רק כף סמך, כן? חסר איבה, חסר א' וב. מה הפירוש? מה משמעות המילים האלה? אז יש בזה משמעות, אחיי ורעיי, אחרי שנלמד את המשמעות הזאת, התפילה שלכם תהיה שונה. אחרי שנלמד את המשמעות, השירים שתשירו בשבת יהיו שונים. תרשמו את ההבטחה, בואו נראה אם זה עמדתי בהבטחה. למה התפילה תהיה שונה? יש פסוק אומר, בישעיהו, בטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. מה זה ביה? ביה? באותיות י"ה, אומרים חכמינו במדרש, העולם הזה נברא בה' והעולם הבא נברא ביוד. בריאת העולם הייתה באותיות י"ה. עוד כתוב שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, למה לא ברא אותו בשם כולו, שהעולם לא היה ראוי באותה שעה לגילוי שלם של שם השם. רק בבריאה התגלה שתי האותיות הראשונות של שם השם. מה המשמעות של המילים האלה? בדיוק מה שאמרנו עכשיו. אתם זוכרים את המזמור שאומרים ביום רביעי, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. אז איך כתוב שם? איך אומרים הרשעים מהסוג של עמלק? ויאמרו, לא יראה יה, ולא יבין אלוהי יעקב, ולכן אלמנה וגר יהרוגו, ויתומים ירצחו. מה פירוש לא יראה יה? הוא ברא את העולם באות י"ה, נכון, אבל הוא לא משגיח. לכן לא יראה ולא יבין אלוהי יעקב. זו הסיבה של המלך, של המן, שהוא אומר, אם ככה, אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו, להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים. מה, אלוקים לא מסתכל. הוא לא מתעניין מה קורה פה, מה אכפת לו אם אתה הורג? מה אכפת לקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? הוא מתעסק, אתה חושב איתך? יש לו דברים, אתה חושב, הוא מתעסק. זו מחשבת עמלק, כן? והמחשבה הזאת, זו המחשבה שחלחלה לנו, שאמרנו, מה, אלוקים הוציא אותנו ממצרים? מה פתאום? זה לא מעסיק אותו. זה אתם הוצאתם אותנו, משה ואהרון. וזה המחשבת הפיגול, וכתוב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה פירוש מדור דור? הקליפה הזאת היא חוזרת כל פעם מחדש. איפה היא חוזרת? חוזרת בחורבן הבית הראשון. שם כתוב, פסוק ביחזקאל, פרק ת', פסוק ת', כתוב, ויאמר אליי, אבון בית ישראל ובית ויהודה גדול במאוד מאוד. למה? ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מוטה, כי אמרו, עזב השם את הארץ, ואין השם רואה. זה הקלקול שהיה בחורבן בית ראשון. אומר השם ליחזקאל, זה מה שגרם את החורבן. הם אימצו את התרבות, את החשיבה, את האמונה של עמלק חס ושלום. אז זה הביא את החורבן. המסתבר שזה גם הביא את החורבן של הבית השני. יש גמרא מבילה, פשוט מבילה. הגמרא אומרת, אמרו, כשחרב הבית בראשונה, אותו יום תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה, ומשמרתו של יהויריב הייתה. והיו כהנים ולוויים עומדים על הדוכן ואומרים שירה. ומה שירה אמרו? איזה פרק הם אמרו? זה הפרק שהזכרנו קודם, אל נקמות השם, כן? שהם אמרו וישב עליהם את עונם וברתם את צמיתם, ולא הספיקו לומר את צמיתם אל השם אלוקנו עד שבאו אויבים וכבשום, וכן בשנייה. מקשה הגמרא ואומרת, איך זה יכול להיות? אתה אומר שזה היה מוצאי שבת, אז ביום ראשון זה המזמור של, 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 של יום? שיר של יום של יום ראשון, זה דוד, נכון? להשם מארץ ומלואה, תבל... כי הוא עלי מסעדה, זה השיר של יום. ועוד, אומרת הגמרא, אין שיר של יום בתשעה באב. למה? מכיוון שקורבן תמיד בטל כבר בי"ז בתמוז. והשירה של הלוויים היא על קורבן תמיד. אם אין קורבן תמיד, אין שיר. אז איך אתה אומר שהם שרו הלוויים לדוכן אל נקמות השם? אומרת הגמרא, זה הייתה הם טעו. אותה טעות, גם בבית ראשון, גם בבית שני. למה הם חטאים? הם טועים את אותה טעות, שהם אומרים את המזמור הזה, ולא מספיקים לומר אותו עד הסוף, כי זה בדיוק הבעיה. הם חוזרים על אותה טעות, שזו קליפת עמלק. המחשבה שאומרת, הקדוש ברוך הוא, רם על כל גויים בשמיים. הוא בשמיים, הוא לא פה בארץ. זה מה שהם חשבו, לכן הם מילאו את ירושלים בדם, גם בחורבן בית שלו, גם בחורבן בית שני. כל המחלוקת, כל השנאת חינם, כל השנאת, הם מאמינים, הם עובדים במקדש, יש מקדש, הם נאבקים על הזכות לעבוד במקדש. אם אתה נאבק על הזכות לעבוד במקדש, זה אמונה שלא מאמינה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, אלא רק בשמיים, זה לא יראה יה ולא יבין אלו יעקב. ולכן, התשובה היא, מה התשובה? התשובה אומר דוד המלך, בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו. אומר, מי שברא אוזן לא ישמע. מי ברא לך את האוזן? אתה אומר שלא, אתה מודה שאלוקים ברא את האוזן, נכון? אז תתבונן, הוא גם שומע. הוא המציא את השמיעה. הוא ברא עין, הוא המציא את הראייה. מה? הוא לימד אותך שכל. היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת. הוא יודע מחשבות אדם. הבל. הם ההבל. שימו לב למילים, אשרי הגבר אשר תייסרנו, יא. ומתורתך תלמדנו. כן? דווקא מבריאת העולם, שם י' כן, שזה עוסק בבריאת העולם, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא מתבונן, מביט, נמצא, זה מה שאומר דוד המלך. לכן אנחנו מתפללים, תשימו לב, יש השם י' ה' מופיע בכל התנ"ך כולו, ספרתי, אתם יכולים לספור, 25 פעמים בלבד. נגיד, שם י' כ' ו' כמופיע 6,600 בערך. 6,800, מספר עצום. שם אלוקים גם מופיע כמעט 3,000 פעמים. אבל שם י' כ' רק 25 פעמים. זהו. איפה הוא מופיע? הוא מופיע בשני מקומות. או בתפילות שאנחנו מתפללים, על הגאולה, או בשירים שאנחנו שרים על, על, על הגאולה. אתה אומר, מן המצר, אנחנו אומרים בהלל, הלל זה, אמרנו, יש סך הכל 25, שליש מהם בערך נמצאים בהלל. שמונה מתוך 25, כמעט שליש, כן? נמצאים בהלל. אתה אומר, מן המצר קראתיה, ענני, למה אומר למצר? כי כש... זה השם שמשתמש בו המלאק, תראו, נושא את שם השם. זה מזכיר מאוד את הנצרות. שכנסיות ו... כן? ועושים מה בא להם. מה, איך אתה עושה מה בא לך? אם אתה... לא, אלוקים, מה אתה חושב שהוא מתעסק פה ב... יש ממרה. תנו לאלוקים אשר לאלוקים ותנו לקיסר אשר לקיסר. אל תערבבו אחד עם השני. הקיסר יעשה מה, הוא רוצה לרצוח, הוא ירצח, הוא רוצה לגנוב, הוא יגנוב, הוא ירצה לשדוד, הוא ישדוד, שאין אוף, הוא ינאף, יעשה מה בא לו. גם שתיתן את הכסף פדיון לפופ, וזה קליפת, ראשית גויים עמלק. המחשבה שהקדוש ברוך הוא לא מתבונן בפרטים הקטנים, זה בדיוק מחשבת עמלק. וזה לצערנו, מופיע במקומות אחרים. לכן אנחנו אומרים, השם מן המצר קראתיה, ענני במרחביה, או שאתה אומר בהמשך, לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה. כי דווקא מהשם הזה שהם אומרים לא יראיה, כן, ומן המצר קראתיה, דווקא בשם הזה בסוף אנחנו מהללים לקדוש ברוך הוא ואומרים, פיתחו לי שערי צדק אבוא בם עודיה. איך אנחנו גם כן בשירת הים אומרים עוזי וזמרת יא. אז יש על זה דבר מעניין, מאוד מעניין. אנחנו בכל לשם ייחוד אומרים מה? לייחד שם, נכון, מה פירוש? זה בדיוק הנקודה. אם אתה, אנחנו בכל התפילות שלנו, בכל המצוות שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לחבר את מה שניתק עמלק. הם אומרים, מי שברא את העולם לא מנהל אותו, כן? אותיות י' כזה, מי שברא, אותיות ו' כזה, מה שמנהל את העולם, איך העולם מתנהל, זה לא אותו דבר. אנחנו אומרים, זה כן אותו דבר. וכל התפילות שלנו הן בשביל זה. להבין שמי שברא, הנוטה אוזן, הלא ישמע. היוצר גויים, הלא יוכיח. השם יודע מחשבות אדם. הוא נותן לך את המחשבות, הוא בקיא בכל הפרטים הכי קטנים שיש. תתבונן, תבין. ועיקר, אומר הארי הקדוש, זה עיקר כוונת הקדיש. בשני המקומות, כשאתה אומר, מביא את זה הבן איש חי בכמה מקומות, כשאתה אומר, התגדל והתקדש שמי רבה, מה הכוונה? ששם, שמי זה, תחלק אותו לשניים, שם יהודה, יהיה יותר גדול, יהיה שם כמו, יהיה שם יודקה, ווקה. זה הכוונה שאתה מכוון. וגם כשאתה אומר, יהיה שמי רבה מברך, אותו דבר. שם יודקה, יהיה גדול ומבורך, דיינו, יהיה יודקה ווקה. וזה הכוונה למחוק את זרו של עמלק. איך עושים את זה? אז כתוב, בעלמא דיברה כראותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. פירוש, מי זה מלכותו? אומרת הגמרא, דבר מעניין, על הפסוק, כי יד על כס יא, מלחמה להשם בעמלק, אומרת הגמרא, תניא, רבי יוסי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, אחד להעמיד מלך, השנייה להחריד זרעו של עמלק, והשלישית לבנות בית הבחירה. מאיפה לומדים שצריכים להעמיד מלך? שנאמר, כי יד על כס יא, מלחמה להשם לעמלק. קודם כל, יהיה כיסא השם, מה זה כיסא השם? מה פירוש כיסא השם? אומרת הגמרא, להעמיד מלך לעם ישראל, שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם למלך. כשאתה יוצר את מלכות ישראל, ואתה יוצא מהידיים שלהם, זה כבר תחילת כיסא השם בעולם. כשאתה יושב בידיים שלהם, זה כיסא חסר. זה כיסא חסר. ולכן צריך מלכות לפני שיש מחיית זרוף על המלאק, צריך מלכות. אז אנחנו לצערנו עדיין לא במלכות בית דוד, מי יודע עליו בבחירות הקרובות יהיה איזה נס. אבל אנחנו בדרך לשם. בדרך לשם. יצאנו מהשלטון של הנאצים, יצאנו מהשלטון של סטלין, יצאנו מהשלטון של הערבים, של הטורקים, של הבריטים. זה שלטון, שלטון יהודי. זה חצי, זה התחלנו. אנחנו כבר בדרך. זה כבר מלכות. כבר לא שעבוד מלכות שלהם. גם מלכות בית דוד לא נבנתה ביום אחד. היה בהתחלה יהושע, היו שופטים, חלק טובים יותר, חלק טובים פחות. לאט לאט היה שאול, הגיע דוד. לקח תהליך עד שצמחה מלכות בית דוד. אנחנו גם כן בתהליך הצמיחה הזאת. זה נקרא יצמח פור קנה ויקרב משיחה. משיחה זה, אנחנו אומרים, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. לדוד עוזרו הדוד. דוד זה לא משיח שלנו, או לא רק שלנו, זה גם משיח שלו. זה הגאולה. לכן אנחנו מתפללים ואומרים שכל ענייננו לתקן את השם ואת הכיסא בקדיש. אז זה צריך לזכור את זה. כל קדיש, אם אדם תזכו, תכוונו כמו שאריזל אומר, הרווחתם. אבל עוד דבר יש. מה נקרא שם השם וכיסא השם. כתוב, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שם אחרי שמות ולמלק. מה שאני אומר לכם עכשיו, תזכרו, אל תשכחו. כל פעם שאתם מגיעים לירושלים, כל פעם, מי שגר בכלל, מי שגר בירושלים, בכלל. אבל לא רק מי שגר בירושלים. גם מי ששומע, נבנה עוד בית בירושלים, עוד כביש בירושלים, עוד איזה מחלף, עוד איזה... תקשיבו. אומר הנביא יחזקאל, מה הם שמותיה של ירושלים? יש שניים מתוך ה-70 שמות של ירושלים. אחד אומר יחזקאל, ממש הפסוק האחרון ביחזקאל, ושם העיר מיום, השם שמה. שם העיר, זה י' כבב, כן, זה שם השם. שם העיר, ככה קראו לירושלים. וגם אומר ירמיהו, בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם, ונקבו אליה כל הגויים לשם השם לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. בניין ירושלים, זאת מחיית עמלק. זה מחיית שמו של עמלק. אם הנביא ירמיהו אומר לך שירושלים תיקרא כיסא השם, כשאתה בונה עוד בית בירושלים, אתה בונה עוד כביש בירושלים, עוד גינה בירושלים, עוד חנות בירושלים, אתה בונה את כיסא השם. כך אומר הנביא. כך אומר הנביא ירמיהו. בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם. יופלם יקראת כיסא השם, יופלם יקראת שם השם. וזה תכלית עמלק, למחוק את שם השם ולמחוק את כיסא השם. לכן, תמיד הרב עליו השלום היה מזכיר את מה שרשי כותב. למה תלו רק 10 בנים של המן? הרי היו לו הרבה, רוב בניו, נכון? מה זה רוב בניו? אומרת הגמרא, רוב בגימטריה, תעשה חשבון, רש ב', כמה זה בגימטריה. היה לו הרבה בנים, נכון? אז למה תלו רק 10? אומר רשי, העשרה האלה הם אלה שכתבו שטנה על תושבי יהודה וירושלים. וניסו לעצור את הבנייה עוד מימי קורש. הם אלה שכותבים את השטנה על ירושלים, הם אלה שעוצרים את הבנייה בירושלים. כולנו זוכרים את אובמה, כן? הנשיא הזכור לשמצה, שעשה מאמץ בכל דרך שהיא לעצור את הבנייה. למה אתה עוצר את הבנייה בירושלים? מישהו עצר את הבנייה בניו יורק? מישהו עצר את הבנייה בוושינגטון? למה אתה עוצר את הבנייה בירושלים? ממש המשך למה שעשו אז. עוצרים את הבנייה בארץ ישראל. עוצרים את התהליך. למה הם עוצרים? כי ירושלים נקראת כיסא השם. והם יודעים מה הפירוש כל בית בירושלים. ירושלים נקראת שם השם. הם יודעים מה המשמעות של כל בית בירושלים. כל בית בירושלים זה קידוש השם. כל בית בירושלים זה סוד למלכות בית דוד. כך אנחנו אומרים בתפילה. תשכום בתוך ירושלים מלכה כאשר דיברת, וממילא, עצם זה שאתה בונה את ירושלים, כיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תחין. בניין ירושלים, כל בית שבונים בירושלים, כל בית שגואלים בירושלים, זה בונה את שם השם, וזה בונה את כיסא השם, וזה מוחה את קליפת עמלק. לכן אותם 10 הבנים של המן, שכתבו שטנה על יושבי יהודה בירושלים, ועצרו את בניין ירושלים, הם נתלים על עץ גבוה, 50 אמה, יחד עם אבא שלהם. כי זאת תמצית קליפת עמלק, לעצור את הבנייה של עם ישראל. נו, תגיד לי, זה לא משמח. מה אתה משמח מזה? שאתה אומר, זה לא שבניתי בית בירושלים, ויש לי פה איפה לגור בירושלים, איזה כיף לי. לא! זה, כאילו כתבת, שם השם. לקחת דיו וקלף, יותר מדיו וקלף. דיו וקלף, אתה אומר, זה הוראות פעולה, זה הפעולה בעצמה. לבנות בית בירושלים, זה כמו לכתוב אותיות בספר תורה. זה כמו לבנות את מלכות בדוד. כי ירושלים נקראת שם השם וכיסא השם. זה פסוקים מפורשים. ביחזקאל ובירמיהו. וזה גם הפסוק שאנחנו אומרים אותו כל פעם ביחבוד. יחבוד זה 18 פסוקים שאתה אומר אותם בשביל מלכות השם. השם מלך, השם מלך, השם לא יכול לעבד, השם לא יכול לעבד, עבדו גויים מארצון, נכון? שם כתוב, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. אז כולכם מכירים את הדרשה המפורסמת שאומרים מה זה איבה? א', ו', ה', זה בדיוק מה שחסר ליד על כס יא, נכון? חסר ליה ו' ה', וחסר לכס א', א', ו', ה'. איבה למושב זה לכיסא? לא, זה לשם השם. כי יעקב בחר לו יא, ישראל סגולתו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא בוחר בציון, ורוצה אותה שתהיה המושב שלו, כשהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, ומגלה שם העם הרצוי שלו, זה מוחה את שמו של עמלק. לכן, אני ספרתי, ואתם מוזמנים לספור גם אותי, אמרתי לכם, יש בכל התנך כולו 25 פעמים כתוב שם י' ה', נכון? בתפילות זה מופיע, לפחות 19 פעמים בתפילות. ספרתי. בפסוקת דזמרה זה מופיע 6 פעמים. מוזמנים לספור. כן? שם יודקה, איפה? תנסו לזכור. אתם מתפעלים כל יום. אחר כך תסתרו, תסתמנו לכם בסידור. אחרי התפילה, אנחנו אומרים את זה בין מקומות, אמרנו, מזכירים את זה פעמיים. בתכנון שני וחמישי, פעמיים, ואשרי גם כן כתוב, ומוסיפים פסוק, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. כן? אז יש לנו אחרי התפילה 5 פעמים, בכל הלל אמרנו 8 פעמים, בפסוקת דזמרה של שבת מוסיפים עוד 2 פעמים, ששם עלו, אתה רואה שאלה שסידרו את התפילה, התאמצו לחפש לך מזמורים שכתוב שם השם יודקה. התאמצו פשוט. תכף תראו כמה התאמצו. גם כי יעקב בחר לו ישראל סגולתו. בסרט עם התשובה מוסיפים את, את הפרק בתהילים, שיר המעלות, עם ההבנות ישמור יה, השם יעמוד. ואצל האשכנזים מוסיפים עוד 3 פעמים. אחד בסוף ובא לציון, ביטחו בהשם עד יעד כי ביה השם צור עולמים. בהוצאת ספר תורה כתוב, סולל הרוכל בערבות פיה שמו וילצו לפניו, ובהבדלה, הנה לישועתי יפתח ולא יפתח כי עוזי וזמרת יה השם ואילי לישוע. זאת אומרת, אתה רואה שמי שתיקן את התפילה, התאמץ להזכיר כל מקום שהוזכר בתנך, להביא לתוך התפילה. למה זה כל כך חשוב? כי זה, בזה אתה מנצח אותם. אבו בם עודיה. זה השער להשם. הפסוק, המילים האלה, זה השער להשם. אם הם משתמשים באותיות האלה כדי אז אתה תשתמש באותם אותיות לנצח אותם. וזה מעניין, דבר מאוד מעניין לראות, שכל המקומות, כמעט כל המקומות, שבהם הופיע השם, השם הזה, זה מופיע בשירים. אמרנו, רוב זה בתהילים, הלל אמרנו, נכון? שירת הים, אבל כל השירים שכתוב, יש שירים שכותב אותם ישעיהו, איזה שירים ישירו בתקופת הגאולה? אז הוא אומר, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, הנה לישועתי יפתח ולא יבחר, זה השיר שאומר ישעיהו, שישירו בימות המשיח. או יש גם שיר אחר, במקום אחר, בפרק כ"ו, ביום ההוא יושר השיר הזה, בארץ יהודה, כן? פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, ביטחו בהשם עד יעד כי ביה השם צור עולמים. זאת אומרת, זה גם שיר על הגאולה. אז בשיר על הגאולה משתמש ישעיהו בשם הזה. וגם, אחרי שהוא חזקיהו מתרפא במחלתו, אמרתי לא יראה יה, יה בארץ החיים. כך גם כן הוא משתמש פעמיים בשם הזה. אומר רש"י, דבר מעניין, 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 אומר, מה זה לא אמרתי חזקיהו רחלה, עכשיו הולך למות, הוא אומר, לא יראיה. הוא אומר, את השם יה, המתים לא רשאים להזכיר. לא המתים, יעללו יה, ולא כל יורדי דומה. אספר לכם סיפור, פעם אחת פגשתי מישהו, לא עליכם, היה ב... נפל לידו טיל במלחמת לבנון השנייה. טיל, ופגע במישהו, ומישהו נהרג, והוא היה שם. והוא יצא וטיפל בו, ו... אבל לא הצליח להציל אותו. ואחרי זה, הוא יצא משם, הוא לא ידע אם הוא חי או מת. הוא דיבר איתי, הוא אומר, אני לא יודע אם אני אדם חי, ואני מדבר איתך, או הנשמה שלי מדברת איתך. איך תשכנע אותו שהוא חי? אמרתי לו, יש לי בשבילך פטנט. יוכיח לך, ב-100% אתה חי. אומר לי, מה? אם אתה תפתח את הסידור, תקרא הלל. אם אתה מסוגל לקרוא, אתה חי. אם אתה לא מסוגל לקרוא, אז כנראה שאתה באמת נשמה. לקח סידור, קרא את הלל, אומר לי, מי אמר לך? זה כתוב. לא המתים יעללו יה. ולא כל יורדי אדומה. המתים לא יכולים להגיד את השם הזה. לא יכולים. ולכן אומר, אנחנו אומרים בפסוקת הזמרה, ותזכרו את זה כל פעם שאתם אומרים, מה זה כל הנשמה תהלל יה? מי שנושם על כל... הוא יכול להלל את הקדוש ברוך הוא. ברגע שהאדם מפסיק לנשום, והוא הופך להיות נשמה ולא גוף, הוא לא יכול להלל את הקדוש ברוך הוא. רק מי שחי. אז מה למדנו מכאן? למדנו שהשם הזה זה השיר, השם הזה, השם שאנחנו מתפללים בו בגאולה, והשם שאנחנו שרים בו את שיר הגאולה. למה? כי זה השם שמשתמשת בו הקליפה, אנחנו צריכים להוציא אותו מידם, ולהשתמש בהם, כמו שמשה לוקח את הנחש, הופך אותו למטה. לכן תשימו לב שהרבה שירים, פיוטים של שבת, יש להם את השם שם יה, נכון? איזה שיר? לריבון עולם? או? כי ביה, איזה? מנוחה ושמחה, נכון? כי ביה השם צור עולמים, וגם יה יחשוף, נכון? מה? גם יה יחשוף, גם אליך יקריה, אנורה, אנורה, נכון? יה אדיר אדירים, למה הם הכניסו את השם הזה? אני אמרתי לכם, זה שם נדיר. למה הכניסו אותו? כיוון שהם ידעו שבשם הזה השתמשו לשיר שיר לגאולה. אז אם מישהו רוצה מכם לחבר שיר, לכתוב שיר, לקראת את הגאולה, ידע, צריך להשתמש בשם הזה. כי ככה השתמש ישעיהו, וככה השתמש משה רבנו, וככה השתמשו רבי ישראל נג'אר, ורבי ירון וקרלין, ואבן עזרא. הם השתמשו בשמות האלה. אם אתה רוצה להתפלל על הגאולה, או לשיר שיר על הגאולה, תשתמש בשם הזה. כי זה השם אתה מוציא בלעו מפיו של הקליפה. טוב, עד כאן, כדי לזכור איך מוכים את המלאק, בזמן שהשארנו ללמד את הלכות, שלא תגידו רק דרשות. אבל זה דרשות חשובות, לדעת איך מוכים קליפת המלאק. אז תזכרו, אחד, לא לכעוס, בכלל, על שום דבר, בשום עניין, מה שלא יהיה. אפילו מי שלא משתחווה לך, לא לכעוס, זהו, והימה, אף פעם, תמיד להסתכל על העולם בעין טובה. זה אחד. שניים, לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל פרט. לא לחשוב לרגע שהוא נמצא שם ולא פה, אלה שני הדברים שהם מחיית קליפת עמלק, ובכל התפילות אנחנו מזכירים את הנושא הזה, ובכל הקדישים וכו', כמו שדיברנו. כמה הלכות שקשורות של השבת הקרובה, לפורים הקרוב. פורים הקרוב, כמו שכולנו יודעים, זה פורים משולש. דבר שקורה נדיר, רק בירושלים. למה רק בירושלים? כי י"ד זה יוצא ביום שישי, ותתוו בשבת. אז בירושלים, שאנחנו עושים פורים בתתוו, הגמרא אומרת, אי אפשר לקרוא מגילה. למה אי אפשר לקרוא מגילה? מה הבעיה? שתי הסיבות. סיבה אחת אומרת הגמרא, שם האדם מטלטל במקום שאין עירוב. כמו שאנחנו לא תוקעים בשופר בשבת, ולא, ומנענים בלולה ושבת, למרות שאין בזה מלאכה, שם האדם מטלטל בשבת, אז גם קריאת מגילה מאותה סיבה. סיבה שנייה אומרת הגמרא, עיניהם של העניים נשואות למקרא מגילה. הם כל הזמן יושבים וחושבים מתי יהיה מקרא מגילה, כדי שנוכל לאסוף תרומות, כדי שנוכל להתפרנס. אם תקרא מגילה בשבת, מה יהיה? הם לא יכלו לאסוף תרומה. לכן אומרת, הגמרא אומרת את הטעם הזה, לכן אנחנו לא קוראים מקרא מגילה בשבת. זה הסיבה, כן? נקרא לכם שולחן ערוך אומר, מקדימים לקרוא את המגילה ביום שישי, וגובים מאות, מתנות את עניים, מחלקים אותם בו ביום, בשבת מוצאים שני ספרים, ובשני קוראים ויבוא המלאק, ואומרים על הניסים, והם עושים סעודת פורים עד יום אחד בשבת, וגם משלוח מנות אנחנו עושים ביום ראשון. אבל מקומות שבהם קוראים רק בי"ד, נגיד תל אביב וכדומה, שקוראים רק בי"ד, אז עושים את כל המצווה ביום שישי. יש בזה אלה שביום שישי עושים את כל פורים, כן? יש בהם, צריכים לשים לב, כי הסעודה, איך את עושה סעודה ביום שישי? יש שתי שיטות לגבי הסעודה. יש שיטה אחת, שהרב היה תמיד ממליץ עליה, והיא לאכול מוקדם. ואז יש לך, אתה אוכל סעודת פורים מוקדם, ואז אתה מגיע לשבת, יש לך אפשרות לעשות סעודת שבת לתיאבון. אבל אם אתה אוכל אחרי הצהריים, איך תגיע, מתי תאכל סעודת שבת לך תיאבון? ויש מצווה של קידוש במקום סעודה, לא שאתה יושב על השולחן, אתה רואה את האוכל ואתה אוכל חלילה אכילה גסה. יש שיטה שנייה שאומרת שמחברים יחד את סעודת השבת וסעודת פורים. זאת אומרת, מתחילים את סעודת פורים לקראת שבת, ובאמצע הסעודה עושים הפסקה, עושים תפילה, קידוש, ממשיכים את הסעודה. אבל אתה, פה יש לך את התיאבון. אני פעם שאלתי את הרב, הרב אמר לי, זה לא פשוט לעשות את זה, אבל אני אמרתי, אני אעשה את זה. ישבנו כמה חברים, עשינו ככה סעודת פורים, באותה שבת, לא אחרי סעודת שבת. חשבתי שאני אוכל איכשהו ככה, אבל זה לא כל כך קל. אז על ניסים, לא. על ניסים אתה אומר רק אם זה יצא בתוך... למרות שהם שיוכו את הסעודה, אתה לא... יש כאלה שאומרים שאומרים על ניסים, כמו שיש כאלה שאומרים יעלה ויבוא בשבת, שזה גולש כמו שהיה עכשיו. בקיצור, אז אלה הלכות שצריך לזכור אותן. יש דעות שונות, יש דעת, היה חכם אחד בירופלים, קראו לו הרלבח. הרלבח, רבי לוי בן חביב, היה בתקופת רבי יוסף קארו, אחד מגאוני ירושלים. בתקופה ההיא, תדעו לכם, לגור בירושלים, זה היה צריך מסירות נפש. היום לגור בירושלים, כל אחד רוצה לגור בירושלים. ברוך השם. אבל אז, לגור בירושלים, זה היה... הרעים ביותר שלטו בירושלים. הקליפות הקשות ביותר שלטו פה, והיו מציקים לעם היהודי, ומפרעים להם, לא מטילים עליהם מיסים, לא נותנים להם לחיות בכלל. הם פשוט חשבו שזה מצווה להציק ליהודים. אז היה פה הרלבח בתקופה ההיא, הוא כותב שעושים משלוח מנות גם בשבת, לא רק ביום ראשון, אבל בפועל הפוסקים לא פסקו כמוהו, ולכן עושים את זה גם עושים את זה רק משלוח מנות רק ביום ראשון. אם מישהו מחמיר, תבוא עליו ברכה. יש שאלה, השנה היא מאוד משמעותית, האם מברכים על מגילה כשקוראים אותה במקרה שמקדימים אותה ליום שישי? יש דעה שאומרת, אני אקרא לכם את הגמרא אומרת, אמר רב, מגילה בזמנה קוראים אותה אפילו ביחיד, שלא בזמנה בעשרה. כן? ורב אסי אמר, בין בזמנה, בין שלא בזמנה, בעשרה. למה? ברוב עם, אדרת מלך, הרי כל המגילה הזה, משפחה ומשפחה, עיר ועיר, הפסוק מדבר על קריאת מגילה, הוא מדבר על קריאת מגילה שהיא תעשה ברוב עם, כן? אז לפי דעת הרב אסי, תמיד קוראים מגילה בעשרה. בגמרא אומרת, מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה, אז יש מן המפרשים שאומרים, מה זה מבטלים? הרי מקרא מגילה זה גם תלמוד תורה, נכון? מה הכוונה מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה? התשובה היא, אתה יכול ללמוד תורה קבוצה, חמישה, עשרה, כן? ואתה יכול לקרוא מגילה, שזה גם סדר. אבל אתה, אל תקרא בצמצום, תקרא ברוב עם. השנה זה בעיה, כן? השנה אנחנו בבעיה לקרוא ברוב עם. ובמיוחד אמרנו שאדם מקור אנשים מבודדים, אנשים חולים מאומתים. אז בגמרא כתוב, בגמרא, אני לא אקרא לכם את כל הגמרא, הגמרא מסבירה ואומרת שכשמקדימים מקרא מגילה בפורים משולש בירושלים, מקדימים אותה ל-י"ד, אז י"ד זה נקרא זמנה. ואז גם אדם יחיד יכול לקרוא מגילה ולברך עליה. זה לא נקרא הקדמה, זה נקרא זמנה. וכך נפסק הלכה למעשה. כך כותב רש"י, הרי הוא לנו כיום וזמן הקבוע מתחילה לכל דבריו, ולמרות שזה הקדמה במתתוו לי"ד, זה נקרא זמנו. ולכן מברכים על מקרא מגילה, גם אם אדם קורא את זה ביחיד לעצמו, כך פוסק הרב. יש גם ברכה שמברכים אחריה. אז בברכה שמברכים אחריה, כותב הרמ"א, לא מברכים, אלא אם כן יש עשרה. גם אם זה בזמנה, לפי דעת הרמ"א, רק אם יש עשרה. לפי דעת הבית יוסף, מברכים ברכת הרב את ריבנו, שאחר כך מברכים אותה בין ביחיד, בין ברבים. לפי דעת הרמ"א, רק ברבים. הברכה הזאת היא, הבן איש חי כותב בתורה לשמה, גם הברכה הראשונה וגם הברכה האחרונה, צריך לברך אותה בעמידה. את הקריאה אתה קורא בישיבה, אבל את הברכה אתה מברך בעמידה. במקום שלא נהגו, אל תעשה מזה ויכוח, אבל לכבוד המגילה, לעמוד בברכה. ויש פירוש, כותב הבית יוסף, מה זה הרב את ריבנו והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והנפרע לנו מצרנו, ומשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך הנפרע לעמו ישראל מכל צרעיהם מעל המושיע, הוא מסביר את זה בסימן תפרש צדיק ב', אז הוא אומר, זה, אתה קורא את מה שהוא כותב, זה נראה לך כאילו הוא כתב את זה היום. אומר בית יוסף, הרב את ריבנו, פירושו לפעמים אנשים סתם באים לריב איתנו. רבים איתנו בלי שום טענה, כמו הבית דין הבינלאומי בהאג, סתם חפשים אותנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אריב את ריבך, אל תדאג. כן? ומה זה דן לדיננו? אלא שיש להם כן טענה. המציאו איזה טענה. אתם, איך אמרה זאתי, החברת, המועמדת לקראת חברת כנסת, איך אמרה איזה משפט, לא זוכר את המשפט שם על חיילי צה"ל, הקדושים והטהורים, אמרה להם שהם עושים מרחץ דמים. זה נקרא, הקדוש ברוך הוא ידון דיננו, מה זה את מוציאה לנו שם רע? כן? ויש, הנפרע לנו מצרנו, הנוקם את נקמתנו, זה מישהו שעשה לנו צרות, הקדוש ברוך הוא נוקם את נקמתנו. בדורנו צריכים להזכיר את סטלין, שהיה לו מחשבה כמו המן בשעתו, להשמיד, להרוג ולאבד את כל יהודי רוסיה, שנת תשי"ג. היה לו חלום כזה. והקדוש ברוך הוא השיב גמולו בראשו, ממש, כפשוטו. למה? הוא קיבל אירוע מוחי, הבן אדם. באמת, ממש באותו יום שבו הוא תכנן להגלות את כל יהודי רוסיה לסיביר. זו הייתה התוכנית הזדונית שלו. בפורים, תשי"ג. זו הייתה התוכנית, הבן אדם התפגר, התוכנית התבטלה, לא שהיהודים לקיקו שם הדבש אחר כך, אבל לכל הפחות להגלו אותנו לסיביר, להגלות את יהודים לסיביר, זאת אומרת, חס ושלום, גזר דין מוות, על כמעט 3 מיליון יהודים. לא מספיק השואה. השיב לו הקדוש ברוך הוא גמולו בראשו, ממש. ממש השיב. אומר הבית יוסף, מה פירוש האל המושיע? אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא משיב גמולו בראשו לרשע, אבל עם ישראל קלה. אומר, לא, פה המטרה להשיב גמול בראשו כדי להושיע אותנו. זאת אומרת, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מכה את איראן, הוא לא מכה את איראן להשיב גמולם בראשם, אלא הוא משיב גמולם בראשם כדי להושיע אותנו. לכן אתה אומר, נפרע להם מכל צריהם האלה מושיע. זה רבי יוסף קארו, כן? בכל מקרה, זה הברכה. אז אמרנו, לפי דעת הרמה, מברכים אותה רק ברבים, מחמת חשיבותה ומעלתה. לפי דעת הבית יוסף, אפשר לברך אותה גם ביחיד. מאוד נפקמין על השנה, מכיוון שהשנה, אמרנו, הרבה אנשים יקנו ביחיד, יצטרכו לקרוא ביחיד. יחיד הכוונה פחות מ10, כן? וכמו שהזכרנו פעם שעברה, מי שעוד לא הספיק, כדאי לקנות מגילה כשרה על קלף. לא יודע אם תשיגו, תשתדלו. דבר מאוד חשוב. יש שאלה שהרב שאל, מה הדין אם ילד נהיה בר מצווה ביום תתוו אדר, וקרא את המגילה כמו כולם ביודלת. יודלת עוד לא היה בר מצווה, תתוו הוא נהיה בר מצווה. האם כשהוא נהיה בר מצווה, לכאורה משהו קרה ביום יודלת, לא יצא ידי חובה, מכיוון שיודלת עוד לא היה בר מצווה. עכשיו תתוו מגיע פורים, עכשיו הוא מתחייב שיקרא מגילה בפורים בשבת. אז אומר הטורי אבן, אחד מגדולי הפוסקים, הוא אומר, לא, מכיוון שחכמים הקדימו את המגילה, הזכרנו מקודם שהקדימו את קריאת מגילה ליהוד ד' בפורים המשולש, אז במקרה הזה אין צורך שיקרא פעם נוספת. יש שאלה מעניינת, מאוד נדונה בפוסקים, הביאו אותה מאירי ואחרים, מה הדין אם אדם אין לו מגילה? כמו אמרנו, השנה יכול לקרות. האם אדם צריך לברך ברכת שהחיינו על יום פורים עצמו? תגיד, מה השאלה? מתי מברכים שהחיינו על היום עצמו? כן? אומרת הגמרא, אדם בדרך כלל בכל חג, פסח, שבועות, סוכות, אנחנו מברכים שהחיינו בקידוש, נכון? על מה אתה מברך שהחיינו? שהחיינו והגענו לסוכות. שהחיינו והגענו לפסח. שחיינו והגענו לשבועות, אז אתה מברך שחיינו. אומרת הגמרא, מה אתה עושה ביום כיפור? הרי אין קידוש. אומרת הגמרא, מברך שחיינו אפילו בשוק. מה פירוש אפילו בשוק? אדם הלך בשוק, ירד השקעה החמה, יצאו הכוכבים, נכנס יום כיפור, הוא עומד ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שחיינו וקיימנו. כן, אנחנו לא עושים כך, אנחנו מברכים בדרך כלל אחרי כל נדרה. אבל באמת, אם אדם לא היה בכל נדרה, כמו היה בצבא, היה באיזה מקום, איפה אתה נמצא, אתה מברך שהחיינו. אותו דבר בחג. נניח, אדם נמצא בחג בסוכות, בשמירה באיזה מקום, על דגמש. לא יכול לעשות קידוש, לא יכול לעשות שום דבר. תברך שהחיינו. על מה שהחיינו? על זה שכנס סוכות. זה שנכנס פסח, זה שנכנס שבועות, נכנס יום כיפור, נכנס ראש השנה. על זה אתה מברך שהחיינו. על עצם היום אתה מברך שהחיינו. השאלה היא, מה קורה עם אדם? אין לו מגילה, או שיש לו מגילת קלף. כשהוא שומע מגילה בזום, שעל זה לא מברכים כמו כידוע, האם מברך שהחיינו על עצם פורים או לא? זו השאלה, כן? זה מחלוק. יש לו מגילה, לא קלף. אם יש לו מגילת קלף, מברך עליה שהחיינו כמו שצריך. אם יש לו מגילת נייר, שלא יכול לברך עליה, כן? האם יברך שהחיינו לא על הקריאה, אלא על עצם היום? האם מברכים על עצם היום שהחיינו? אז זה מחלוקת ראשונים. יש אומרים שמה שתקנו ברכת שהחיינו על עצם היום, זה רק על חגים דאורייתא. פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, כיפור. אז זה מברכים שהחיינו על עצם היום. אבל חנוכה למשל אתה רק מברך אם אתה רואה נרות. על פורים אתה רק מברך אם אתה שומע קריאת מגילה בקלף כשר. אבל על עצם היום לא מברכים. יש פוסקים שאומרים שגם על עצם היום מברכים. אז מה קורה כשיש מחלוקת? אנחנו יודעים, במחלוקות אומרים, ספק ברכות להקל, זאת אומרת, אתה לא מברך את הברכה בשם המלכות, אבל אתה כן אומר, מי שנתקע ואין לו מגילה כשרה, כן? אין לו מגילת קלף, ולא יכול לברך על מקרא המגילה, אז יכול להגיד, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. צריך לזכור את זה. גם צריך לדעת לזכור, גם מי שנמצא בבידוד, וגם מי שנמצא, גם חולה מאומת שנמצא בבית, או אפילו בבית חולים, חייב לתת משלוח מנות. תגיד, איזה משלוח מנות תעשה? אדם נמצא בטיפול נמרץ, איך יעשה משלוח מנות? אדם נמצא בבית חולים, איך יעשה משלוח מנות? יכול. לוקח שני מנות, הוא מקבל מנה מבית חולים, זה שלו. רגע שקיבלת המגש, זה שלך. כן? את המגש שקיבלת, תגיד לחולה לידך, קח את שלי, תן לי את שלך. נעשה החלפות. שלחת לו שתי מנות, שלח לך שתי מנות, הנה יצאתם ידי חובה. אדם נמצא בבית, כן? יכול לעשות משלוח מנות, לעשות, להכין מנה שמוכנה משני מינים, ואומר לאשתו, לילדים, הנה זה שלי, תשלחי את זה לפלוני, זה תשלחי לפלוני. משלוח, מספיק לשלוח לאדם אחד, משלוח מנות יש לרעהו. גם אם אדם חולה קורונה, לא פטור ממשלוח מנות, ולא פטור ממתנות האביונים. אפשר שליח, כן. כן, אתה יכול, כן. אפשר גם על ידי שליח. אתה ממנה שליח, אתה מזמין למישהו מנה שווארמה, כן, זה גם אפשר. אפשר, זאת, צריך להיות יצירתי. מתנות אביונים השנה זה מצווה בהידור מיוחד. למה בהידור מיוחד? יש הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים. אני פגשתי הרבה מהם. שמחמת הפחד מהקורונה לא יוצאים מהבית. יש סגר, אין סגר, הם מהבית לא יוצאים. יש להם חשש, יש להם פחד, יש להם או אנשים מבוגרים שלא יוצאים מהבית, פחדים להידבק, ויש בזה הרבה היגיון. אז הם יוצאים לבד בבית. ואין לך מצוות משלוח מנות יותר מהודרת מן האנשים האלה. לשמח לב האנשים העצובים, גם אם יש להם מיליון דולר בבנק, הם לבד. שלח להם משהו, במיוחד אם אין להם, אתה מחיה בזה גם משלוח מנות, גם מתנות אביונים, וזה לא בעיה, כל אחד יכול לברר אצל בעלי המצוות במקום שבו הוא גר, ישאל מי אין לו, מי נמצא לבד, מי מבודד, אם זה אלמנה, זה יתומים, איזה גר, מישהו שאין לו, זה המצווה הכי גדולה, המצווה הכי גדולה, זה לשמח את הלבבות של האנשים שאין להם. זאת עיקר המצווה, ומי ש... מי עכשיו תחפש, תשאל, תברר, שיהיה להם גם סוד שודת פורים כמו שצריך. כל עניין משלוח מנות זה בעיקר בשביל שודת פורים. לכן אנחנו דוחים, לכן אנחנו מחברים את המשלוח מנות יחד עם שודת פורים, כדי שיהיה לאדם, והתמיד הרב היה, הרב עליו, שלא תמיד היה מזכיר את דברי הרמב״ם. הוא אומר, אם אתה עושה משלוח מנות של סוכריות, של שוקולדים, זה נחמד, אבל ידי חובת הרמב״ם לא יצאת. למה? מכיוון שמשלוח מנות זה תלוי לסעודה. אז תשלח משהו שיהיה מתאים לסעודה. אז מה תשלח לזה שמתאים לסעודה? אפשר לשלוח קופסה טונה, אפשר לשלוח שימורים. אתה יכול לשלוח גם סוכריות וגם ממתקים וגם דברים אחרים. אבל תשלח משהו שיכול להשתמש בסעודה, קבוצת חמוצים. שלח משהו שיש לו תועלת הסעודה. הגמרא אומרת שהיו שולחים קילו בשר, 10 קילו בשר. היום לא נוהגים לשלוח את זה. למה? כל אחד עם ההכשרים שלו. אבל אתה יכול לשלוח לו קופסת סלטים. משהו שיכול להשתמש בו לסעודה, זה דבר היותר מהודר שאתה יכול לשלוח, וזה צריך לשים אליו לב. זהו אחי ורעי, אנחנו מגיעים כעת לסוף השיעור, אתם רואים נשארו עוד הרבה דפים של הלכות, אבל יש גם שבוע הבא. אנחנו רוצים לברך אתכם, שיהיה לכם שמחה גדולה. תמיד הרב עליו שלום היה מזכיר, מה שכתוב, מי שנכנס לדבר מרבים בשמחה, מה שאומר רש"י, שמחה, מדובר פה לא רק על אדר, אדר וניסן, שמכוח אדר אנחנו שמחים בניסן. זה דבר שצריך לזכור אותו, והוא דבר חשוב. אני רוצה לסיים בדבר שאני משתדל להזכיר אותו הרבה פעמים. יש שיחה של הרבי מחבד, שהוא אמר אותה בכ"ו ניסן תשנ"א. הוא אמר, באותה שנה, תשנ"א, תהיה שנת אראנו נפלאות, או נפלאות אראנו. הוא אומר, יש שואלים, איפה רואים נפלאות? אבל אני אגיד לכם איפה רואים נפלאות. רואים אותם כשפותחים את העיניים. הוא אומר, הנפלאות שיש בדורנו, הן יותר נפלאות ממה שהיה בפורים בשושן הבירה. כך הוא אומר. יותר נפלאות ממה שהיה בפורים בשושן הבירה. מי יתווכח איתו? גאון עולם. כך הוא אמר. כנראה שזה, אם אדם לא רואה, שטוף את העיניים. שישתה לחפש לראות את הטוב, לראות את איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לנו בדור הזה. כשמסתכל לראות את זה, אז הוא אומר, הרב את ריבנו, הדן את עינינו, הנוקם את נקמתנו, המשלם גמול לכל אוהבי נפשנו. יהי רצון נזכה לראות עין בעין, ושוב השם ציון במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה עם תשובות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.